ברוכים וברוכים 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 ישראל. ברשותכם, אנחנו ממשיכים ואנחנו בתיקון שיט וארבעים, ארבעים ושש. אנחנו מדברים על שש כנפיים, היוצאים מן המילה בראשית, בראשית ברא שיט ואינון שיט גדפין דחיה. כשהקדוש ברוך הוא עוסק בבריאת העולם, כתוב שהיציאה, שהגילוי, הוא גילוי של שש מדרגות. כלומר, אנחנו עכשיו בהמשך של התיקון הקודם, שעסק בהעלאת כל התורה וכל התפילה על ידי המלאך מתת. והמשכת הנפש רוח נשמה לתלמידי החכמים. כלומר, תלמידי חכמים מקבלים על ידי התורה ועל ידי התפילות שלוש מדרגות, נפש, רוח, נשמה. נשמה מבינה, זה הצילות. כמובן שאנחנו מדברים על עולם הבריאה, זה הצילות, כביכול. רוח מקומה של זעיר אנפין, זה הצילות. הגילוי הוא בעולם היצירה, והנפש התחתונה ממלכות דה הצילות, שהיא מקננת בעולם העשייה. אז כך אנחנו פותחים את התיקון הזה בסייעת הדשמיה. אמר רבי שמעון, מילת בראשית היא אותיות בראשית, ומפרש ואינון שיט גדפין דחיה. רומזים על שש כנפיים של החיה, אותה חיה ידועה, שהיא בעצם מלאך מתת. מה אומרים על אותה חיה? שנאמר בה, ועוף יעופף על הארץ. כלומר, מדובר בכוח המעביר כוחות, מוליך את הקול של התורה, מוליך את התפילות. מעלה ומוריד. אז ואוף יעופף על הארץ, כי הוא מוליך ומעלה את הקול של התורה והתפילה ממתה למעלה, מן הארץ, למעלה על פני רקיע השמיים, שהיא המלכות עומדת לפני זעיר אנפין דאצילות הנקרא רקיע שמיים. כלומר, הכניסה מן העולם הזה אל העולמות העליונים, אותה כניסה תמיד עוסקת בפן השייך לנקבה דווקא. כלומר, לכל מדרגה ומדרגה אנחנו עוברים דרך הקומה הנוקבית. ולכן כדי לעלות או להעלות את התורה ואת התפילות, אותו מלאך מתת משתמש במה שבעצם אנחנו מכנים כנפיים, ויש לו שש כנפיים כנגד שש מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. שיט ספירן דחליל הי עוף, והם בחינות שש ספירות שכולל העוף הזה. כלומר, הכנפיים שלו הן המהות שלו, של אותו מלאך מתת. זה לא שיש גוף וכנפיים, הכנפיים זה הוא. פירושו של דבר, הוא בעצם נוגע בכל התחומים של המידה המרכזית שנקראת תפארת. וו בשם הוויה, ולכן אותו מלאך הוא בעצם המעלה, העושה את החיבורים בין ההיא העליונה ובין ההיא התחתונה. ופה בעצם שש כנפיים, שזה שש ספירות כאמור. וזה נקרא וק, וו קצוות, קצה, 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 של מתת. היום אתם מכירים אותו בצורה כזאת. בסדר? אז הנה יש לכם פה שישה קצוות. אז המלאך המתת הזה, הוא בעצם גם עושה את החיבורים בין העולמות, אבל הוא גם מגן למלכות, הנקראת דוד. לכן הוא נקרא מגן דוד. דאי הוא עמודה דאמצעיתה. כדי להגן צריך להיות באמצע. אי אפשר להגן מן הצד. תמיד ההגנה היא סוד האיזון. לכן גם אותו מגן זה מיכאל, גבריאל ונוריאל. מגן. זאת אומרת שחייב להיות בעצם ג' קווים של איזון כדי להגן. הגנה דורשת ג' קווים. ימין, שמאל ואמצע. אברהם, יצחק ויעקב. לכן הוא חייב להיות מדרגה מרכזית. עמוד האמצעי שהוא הזעירנפין, די יצירה. כאין זעירנפין, די הצילות. בכל עולם ועולם יש אותה מסגרת. ואותה מסגרת נקראת זעיר אנפין. הפנים הקטנות. זעיר אנפין. יש אריך אנפין. אבל פה זה בעצם המסגרת השייכת יותר לעולם הזה. או לעולם התחתון יותר. אריך אנפין הוא עדיין בקטר. ואמר עוד, איתמן דיירית רוחה דקוצ'ה באורח אצילות מהאוף. יש מי שיורש רוח קדוש באורח אצילות מזה האוף שהוא זעירן פין דבריאה. כלומר יש תלמידי חכמים, כן? שהם זוכים למדרגה הזאת של אותו מלאך. ואיך קוראים לאותה מדרגה? רוח, נכון? כי היא בעצם בקומת הרוח זה נפש. וכל הזעירנפין, כל השש האלה נקראים רוח. בעולם היצירה כמובן. נפש זה בעולם העשייה. אחרי זה יותר גבוה זה כבר נשמה. אחרי זה עוד יותר גבוה חיה, שזה כבר שייך לחוכמה, תחיה את בעליה. ויחידה כתר, שזה יהיה למלך המשיח. זאת אומרת שיש תלמידי חכמים שיש להם רוח שבא מהקודש, כן? באורח אצילות מזה האוף שהוא זעירן פין דבריאה. כלומר הם יונקים מאותה מדרגה של המלאך מתת את הרוח. איך זה מתבטא אצל אותם אנשים? היכולת לדבר. כלומר מי שיש לו יכולת דיבור מאוד מאוד מדויקת, מאוד מאוד מפותחת, כן? סביר להניח שיש לו רוח, כמובן אם הוא אינו אומר דברים שהם מחוץ למערכת של הקדושה. אי לכך זה נקרא רוח שטות. כאן אנחנו מדברים על רוח של הקודש, מדרגה שבאה מן הקודש, עם ערכים של קודש. זאת אומרת שיש בעצם תלמידי חכמים שזוכים לרוח קדוש שהוא נשמה מעולם הבריאה הנקרא אורח האצילות. תשימו לב, זה רוח אבל היא נשמה מעולם הבריאה. ואיתמן דיירית רוחה מההוא אוף דאי הוא נער. ויש מי שיורש רוח מאותו האוף שהוא מלאך מתת הנקרא נער שהוא זעירנפין ביצירה. זאת אומרת שיש בעצם במנגנון הזה או נגיעה בעולם העליון שהוא כבר נשמה, כלומר בריאה, או שהוא בקומתו הוא יצירה. ואז כאן בקומתו הוא נקרא נער. על זה אנחנו אומרים נער הייתי, גם זקנתי. כשזקנתי עליתי למדרגה גבוהה יותר. שמה כשם רבה. אז השם שלו הוא כמו השם של רבו, בגלל שהוא בעצם המשכה של אותו כוח. דהיינו שמתת, אם אני אקח את הגמטריה של אותו מלאך, זה יוצא 314. מתת, אני לא רוצה לכתוב את כל השם, בסוף יש רון. כל זה יוצא שם שין דלת יוד. שין דלת יוד. בסדר? 314. שזה בעצם כל המדרגה שיונקת את כוחה מן היסוד, הברית. שלוש ועוד אחד, ארבע ועוד ארבע, שמונה. שמונה זה הברית. זאת אומרת שהשם הזה, זה מה שמתגלה כשמלים את התינוק, וכשפורעים את אור הדק שנשאר שם, אחרי המילה, יש פריאה. בפריאה מתגלה היוד האחרונה של שדי. לפני כן הוא היה שין דלת, חז ושלום. תינוק שאינו מל, מושך מכוחות שאינם גמורים, אינם בסיומת, אין להם שלמות. כל מה שנברא ולא הושלם, נקרא שד. כל מה שהושלם, נקרא שדי. ואיתמן דיירית רוחה מלטטה דערה, ויש גם אחרים. יש מי שיורש רוח מלמטה, מן הארץ. כלומר, כשם שלזה איראן פין יש קוץ או קצה, וקצוות, קצה, שמגיע לעולם של הנשמה ויש תלמידי חכמים שיונקים מהכוח העליון. יש גם מי שיונק מהכוח של הקצה התחתון, מבחינת הנפש, דעולם העשייה. כי ארץ היא בחינת מלכות שהיא בחינת עולם העשייה. אז אתם רואים שיש כאן בעצם, זה כאילו אתה זורק. אתם יודעים שיש כלי, נשק, שהוא כזה. ולכן, איפה שלא יהיה אתה נגוע מקצה אחד, כזה או אחר. אז יש שנגועים מהקצה התחתון, יש שנגועים מהקצה העליון, ויש שנגועים בעצם מהאיזון האמצעי. לכן יש שלושה סוגים של קבלה מאותו מלאך. או מהעולם הבא נשמה בריאה, או מהעולם היותר נמוך נפש עשייה, או מהמלאך עצמו רוח יצירה. כך אומר שלמה המלך, עליו השלום, דאמר קהלת, כמו שאמר שלמה המלך בקהלת, קהלת זה שלמה המלך, מי יודע רוח בני האדם, העולה היא למעלה. אמר שלמה המלך כיוון באמירתו זו לאותו מלאך. כלומר, רוח תלמידי חכמים שזוכים לנפש, רוח ונשמה, קדושה מעולמות בריאה, יצירה ועשייה, לפי המיקום שעכשיו הסברנו, שבהם מקננים בינה, זעירנפין ומלכות. בינה בקצה העליון, זעירנפין באמצע ומלכות למטה. ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ. דהיינו רוח עמי הארץ. יש אנשים שהם עמי הארץ, יותר נמוכים, שלא מקבלים את הרוח הזאת. לכן מעשיהם של אותם אנשים זה כמו מעשה של בהמה. כיוון שהם בעולם שאינם מגלים את האחדות. כשאדם לא מגלה את האחדות הכוללת, אין לו את האלף, חסר לו את האלף בדם. אנחנו צריכים לגלות את עולם האצילות, שהוא כולל בעצם, זה האחדות הכוללת. כשאתה יצאת מהמדרגה הזאת, אתה כבר בהכתאה. לכן, במקום שיהיה א', יש ב', אתה בעולם של ריבוי. לכן ב' המה, זאת הבהמה. הבהמה היא בעצם פיצול של האישיות האנושית, איך זה מתבטא במציאות? על ידי הסתכלות על כל דבר, אתה מסתכל באדם הזה, אתה רואה את האדם הזה, ואתה רואה שהוא בעצם מדבר תמיד על אוסף של פרטים. הוא לא מסוגל לראות את האחד, השוזר, הקושר בין כל הפרטים. לכן מה קורה? בדרך כלל אצל אדם כזה, הוא רואה רק את החלקים הרעים. הוא לא מסוגל לראות את המכנה המשותף. הוא נוגע בנקודות. יכול להיות אפילו אדם שכביכול לומד, אבל אם הוא לא הגיע למדרגה הפנימית של הלימוד שלו, גם הלימוד הזה נשאר בחיצוניות. ולכן חז ושלום זה נקרא סם המוות. אפילו שהוא למד תורה, והוא לא זוכה בלימוד הזה, נעשית לו אותה תורה סם המוות. מה זאת אומרת מוות? פשוט מאוד אובדן האחד, אובדן הנשמה. הנשמה יצאה ממנו, אז איך הוא מסתכל על המציאות? איך הוא מתבונן על המציאות? כן, הלוואי והיה מתבונן, כי התבוננות זה, כן, ממעלה למטה. אז הוא מסתכל בעצם רק באופן שטחי מאוד. לכן הוא רואה אוסף של פרטים. אדם כזה בעצם נמצא, הוא עצמו, בעולם הנקודים, חז ושלום. עולם הנקודים זה עולם של שבירה, עולם של משברים. לכן כל מה שיצא לכם זה כבד כשתשמעו אותו. הכל מושך כלפי מטה. הכל מושך לפרטים. אז הוא מעצים פרט אחד, כמו זכוכית מגדלת, ואז הפרט הזה הופך להיות דבר כזה, מגעיל, עצום, אתה כבר לא רואה מה שמסביב, אלא אתה שם את כל הדגש על אותה נקודה שחורה. ואז אתה יוצא משם, חז ושלום, בנקודות, נקודות, 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 ואתה במשבר. כלומר, אתה בדיכאון, אתה במראה שחורה, אתה לא יוצא עם איזה כוח אופטימי מהדבר, מההסתכלות הזאת. לכן זה נקרא, חז ושלום, שמעשיהם כבהמה, שאין להם אלא נפש הבהמית מקליפת נוגה. ובזה אנחנו סיימנו את התיקון 46, ואנחנו עוברים לתיקון 47. מגן דוד עוסק במעשה מרכבה. מגן אברהם עוסק במעשה בראשית. מעשה בראשית פירושו של דבר העניין המרכזי שהוא חסד. כלומר חיים. לתת חיים לעולם. זה מעשה בראשית. דרך אגב, אנחנו עכשיו עוסקים במעשה בראשית פה. כשבעזרת השם נסיים את התיקונים כאן, בעזרת השם נעבור לתיקונים של מעשה מרכבה, שהם התיקונים של הרמח"ל בסייעתא דשמיא. ושם אנחנו בעצם בעולם של מורכבות, כלומר של יעד. והיעד כמובן הוא המלכות. אבל כאן, כשאנחנו אומרים מגן אברהם, זה לא לשכוח את היעד המרכזי שהוא חסד. לכן כל הזמן אנחנו צריכים להגן על אברהם אבינו, כדי להגיע למגן דוד. אי אפשר, אין מגן דוד בלי מגן אברהם. בוא נגיד ככה. עולם חסד ייבנה. אז הדבר הראשון צריך להגן, או לעגן, כן, את אברהם, כדי להגיע למלכות מבוססת, אמיתית. דרך אגב, המלכות היא נשית. מגן אברהם הוא גברי. זאת אומרת שבלי הגבר אי אפשר לשמור על האישה. האישה נשמרת על ידי הגבר. זו בעצם, כן, המשימה שלו, של הגבר, לשמור עליה, לאזן אותה, להשפיע עליה ג' קווים, כדי שהמלכות תהיה מאוזנת. גם עבודה זו נעשית על מלך המשיח, שהוא מלך, אבל התכונה הנוקבית שלו דומיננטית, וצריך להגן עליה. לכן עלינו להגן על המלכות. צריך לגונן מפני כוחות חיצוניים, כי רגליה של המלכות יורדות. צריך להיזהר מאוד, היא בסכנה, היא כל הזמן בתפר שבין העולם שלה ובין העולם התחתון לה. לכן כל הזמן צריך לדאוג שהרגליים שלה לא ירדו לכיוון עולם נמוך יותר, כי שם בעצם מבחינתה זה מוות. על זה נאמר בתורה כמה פעמים, ויאסף רגליו אל המיטה. לפני שהולכים למות, מה זה לאסוף את הרגליים למיטה? כן, זה עולם שאין בו אחיזה של עולם נמוך יותר. דרך אגב, אצל מקובלים, עד 120 שהולכים להלוויה שלהם, לא הולכים ככה ובשיירה וקוברים אותם, כמו שעושים עם כל אדם. צריך לעשות סביבם סיבובים של אור מקיף. כדי לשמור על אותה נשמה שלא תהיה לה אחיזה חס ושלום בעולמות תחתונים, כי ככל שהאדם גדול יותר בחייו, ככה יניקה יכולה להיות חס ושלום גדולה יותר במותו. כי כגודל הסילוק, ההסתלקות של האור, כך גודל הקליפה. ככל שאדם גדול יותר, התומעה יכולה להיות גדולה יותר אחר כך בסילוק האור. אלא שיש לנו מנגנון אחר. צדיקים אפילו במותם, במיטתם, קוראים חיים. ולכן אומרים אפילו שהמוות שם לא מתמה בכלל. אז יש מנגנון, אבל לא כאן העניין. על כל פנים אנחנו ממשיכים בתיקון 47. אז מה שנזכר בתיקון הזה כמה פעמים, כן, אנחנו נראה, פתח רבי שמעון ואומר, מילת בראשית היא אותיות ברא שהיא ומפרש ודא יומה שתיטעה. כאן רבי שמעון, עליו השלום, זכותו תגן עלינו, עוסקת ביום השישי. איזה יום שישי? כל יום שישי, אבל המקור הוא יום השישי של בריאת העולם. הוא בעצם האבא של כל ימי שישי בחיים, בהיסטוריה. יום, הפעם הראשונה שהיה יום השישי בבריאה, הוא השטנץ לכל הימים שיבואו לאחר מכן. לכן, הוא היום השישי של מעשה בראשית. מה כתוב על אותו יום שישי? דאיתם הרבה, נאמר בו, ויהי ערב, ויהי בוקר יום השישי. אתם זוכרים? בהידיעה. מה שלא מוזכר בשאר הימים. בכל שאר הימים כתוב יום אחד, יום שני. אין השני או השלישי. רק ביום השישי נאמר, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי. וכבר דרשו חז"ל שמדובר במתן תורה בשישי בסיוון, שרק אז ניתן לומר ויחולו השמיים והארץ, לשון חתן וכלה. כלומר, רק כשעם ישראל בהר סיני יקבל את התורה, או לפחות תינתן לו התורה, רק אז השמיים והארץ בעצם מסיימים את הבריאה שלהם כביכול. העולם עומד בתנאי עד לאותו יום השישי בסיוון. לא מקבלים, הכל חוזר לתוהו ובוהו. אז אנחנו נראה מה שכתוב למעלה בקטן, במתוק מדבש. הנה לאל בתיקון מבית, כשהתחיל רבי שמעון לבאר את מעשה יום השלישי של מעשה בראשית, מה הוא פרש שם? את שלושה אומנים הראשונים, מה שעשו בשלושה ימים הראשונים, והם היו בחגת, חסד גבורה תפארת. וכאן בא רבי שמעון לפרש מה שעשו שלושה אומנים השניים, שהם בנהי, נצח הוד יסוד. כלומר, אנחנו עכשיו מחלקים את השבוע לחגת נהי. חסד גבורה תפארת יום ראשון, שני ושלישי. רביעי, חמישי ושישי זה כבר נצח הוד ויסוד. למשל עכשיו אני מדבר איתכם, אנחנו כבר ביום השישי, אנחנו בספירת היסוד. לא בכדי, אנחנו לומדים בלילה הזה. אתם חושבים שזה לילה שבין חמישי לשישי, אבל זה כבר יום שישי באמת. כלומר, אנחנו עכשיו עסוקים אמנם בלילה, אבל חצות. בתיקון היסוד. חצות. לא בחצות,
לא.
בערב. זה לא משנה, כבר בערב של אתמול. בצאת הכוכבים, אתמול, בשש ורבע. כבר ראינו ביום השישי. וזה שאמר, אצלנו זה לא עובר מחצות לחצות, כן? לא קשור לחצות.
אבל הלימוד צריך להיות בחלק האחרון של הלילה שקרוב לבוקר.
זה הלימוד המשובח יותר, נכון. כי בחלק הראשון של הלילה, מה צריך לעשות? לישון, בדרך כלל. ככה נוהגים חכמי הסוד. וזה שאמר, החתלת אומנים תניינים. כאן נפרש את שלושה אומנים השניים שהם בנצח הוד יסוד. מה שעשו בשלושה ימים השניים של מעשה בראשית, כלומר בחלק השני, אם אתה מחלק את השבוע לשני חלקים, מה עושים בעצם בספירות הללו? כן, מה התכונה של אותן ספירות נצח הוד יסוד? להשלים את חסד גבורה תפארת. מי שיש לו רק חסד גבורה תפארת, לכאורה נראה שהוא שלם. אבל זה לא נכון. כיוון שהוא עדיין מבחינה רעיונית בלבד. אין לו עדיין מימוש של הדבר הזה. לכן המימוש חייב לבוא בספירות האחרונות דווקא. נצח, הוד, יסוד, שזה דבר הכי קשה שם. גם נצח, גם הוד וגם יסוד, שם התיקון הרציני ביותר. כי אם לא, אתה לא חותם בכלל את מה שהיה ועלה ברעיונות הגדולים הגבוהים. אתה כל הזמן רק בחשיבות, במחשבות, ואתה לא מצליח ליישם את זה במציאות. זה לא עובר לרגליים. לכן רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום בחר דווקא בספירות הקשות האלה כדי לממש את הרעיונות הגבוהים האלוהיים. והוא בעצמו בחר לצאת מן העולם הזה בספירת ההוד, בכוונה. בקושי שבקושי, בהוד שבהוד, של חורבנות בתי המקדש, ששם חרבו בתי מקדש, דווקא בספירה הזאת, בהוד, שזה לא פשוט, כל היום דווה, כן? זה צער, זו נפילה, זה חז ושלום, יכולה להיות מי שתקוע בהוד, כן? הוא נשאר בחלל. עוד יותר גרוע מהספירות העליונות. כן? לויטציה קוראים לזה. מבחינה גשמית, רוחנית, אותו דבר. שהשלימו את פעולת שלושת הימים הראשונים בכוח האומנים שבחסד גבורת תפארת. אז יש לנו חסד גבורת תפארת שהם בונים מערכת, מחשבתית יותר. אבל היישום של אותה מערכת זה כבר בנצח הוד יסוד. למשל עכשיו אנחנו עסוקים במשכן. אז מה ההבדל בין מה שקראנו שבוע שעבר, פרשת תרומה, לתצווה? אז שם יש מחשבה. פה אנחנו עוברים כבר יותר ליישום. ואמר אומן חד, כן? אז אומן אחד שהוא הנצח, קוראים לזה אומנים, ליתר דיוק אומנים, כי ההבדל בין אומנות לאומנות היא בעצם ההבדל בין מי שמצליח לייצר משהו במחשבה, זה נקרא אומן. אומן זה רק טרנספורמציה, זה רק הוא יודע לעשות עבודה שאומרים לו, הוא רואה משהו ומעתיק. בסדר? האומן יש לו הוא מעצמו רעיון. אפיק נהורים ביומה רביעה. אז מה עושה האומן הזה? הוציא את המאורות ביום הרביעי. איפה הם היו? מה זה הוציא? ביום הראשון. כלומר, היום הרביעי, נצח הוד יסוד, חסד גבורה תפארת. היום הראשון בשבוע מקביל ליום הרביעי בשבוע. היום השני בשבוע מקביל ליום החמישי. היום השלישי בשבוע מקביל ליום השישי. כלומר, מה שיש בפוטנציאל ביום א', יצא לפועל ביום ד'. במילים אחרות, יש לך פה כוח למשל, ופה פתאום יש מימוש של אותו כוח. ויהי אור, פה יש כבר מאורות. מאור. בסדר? כמו שכתוב, יהי מאורות ברקי השמיים, דאבו תליין ביומה קדמאה. אז המאורות ברקי השמיים זה כל הכוח שיש כבר ביום הראשון, אבל עדיין לא ממומש. שמעשה האור היו תלויים ביום הראשון, דאית מרבה, אור שנאמר בו יהי אור, ועדיין לא נשלמה. למה לא נשלמה? כיוון שזה עדיין בקומת הרעיון. ואחר כך נשלמה בכוח החסד, פעולת יום הראשון, מתי? ביום הרביעי. אז לא לשכוח רבותיי, כל פעם שיש לכם רעיון, דעו מתי הרעיון הזה עובר דרך ציר המימוש. מתי עוברים מהרעיון למעשה? גם בלימוד. יש אנשים שרוצים לשמור את הכדורים שיש להם לתת. בסוף זה לא יוצא. הם שוכחים משום מה. באמצע השיעור הם הולכים מנושא לנושא ובורחים מהנושא בכלל. אם אין לך רעיון מאוד מאוד מדויק בראש, ואתה שוכח לרגע אחד את האלף, את השיעור, אתה תתחיל לדבר מחוץ לנושא בכלל. אתה מוזמן לאיזשהו מקום לדבר, לעסוק בנושא מאוד מיוחד, ואתה תלך בכלל, זה מחוץ לנושא, מחוץ לרעיון בכלל. סתם זרקת המילים. דברי, קוראים לזה בצרפתית. הם לא יודעים להגיד דבר תורה, אז הם אומרים דברי. תגיד לי דברי.
ביום רביעי כל המאורות שנוצרו, הם היו כאילו בעיסה אחת ביום ראשון?
כן, כאילו במחשבה עדיין.
וזה נקרא היום כאילו...
ופתאום עכשיו זה מתפשט, מתפרט. בסדר? אותו דבר... בשני ובחמישי. כלומר, פתאום אתה רואה דברים שיצוצו. על ידי הנצח, כן, שתחת החסד. זאת אומרת שהנצח הוא תחת החסד. קוראים לזה חכן. חוכמה, חסד, נצח. בגה, דעתי. בסדר? אומנת עניינה, אומן שני שהוא ההוד, כן? הפיק ריחשה ממאיה. מה הוא עושה? מה קרה ביום השני? מים. פה עכשיו זה החיים של המים. כלומר, מים בתנועה. המים הסטטיים הם ביום השני, מים חיים, מים בתנועה, ביום החמישי, הקבלה. זה נקרא לימוד קבלה. לדעת את ההקבלות בין המדרגות. כלומר, מה קרה בעצם ביום החמישי? שרץ נפש חיה, או שרץ נפש חיה מן המים. פשוט מאוד. המים הפכו להיות חיים. אותו דבר, שמיים. פוטנציאל, אחרי זה אוף. מתחיל שמיים אקטיביים. הדאו דכתיב זה שכתוב ישרצו המים שרץ נפש חיה. פתאום יש לך ריבוי, ריבוי, ריבוי. כלומר, אפשר לקרוא לזה א' ב', א' ב', א' ב'. א' גלם, ב' מימוש. יציאה מאחדות לביטוי. אתה חייב את שניהם, כן? ודא הוה תליא ביומא תניאנה, וזה המעשה של פעולת המים, היה תלוי. כן, תלוי, ממש תלוי. כי אם הוא לא תלוי ביום השני, אז אין לו ממה להוציא, ממי להוציא. זה רעיון עמוק, רבותיי, זה נראה סתם פשוט. זאת אומרת שכל פעם שאתה מוציא לפועל רעיון מן הכוח אל הפועל, דע איפה מסתתר בכוח של אותו רעיון. כי אם אתה שוכח את הפוטנציאל, את הבכוח, אתה תעשה משהו בפועל שלא קשור. כלומר, אני צריך לראות בסוף המעשה את המחשבה תחילה. אם איבדתי משהו בדרך ואני שוכח בכלל בשביל מה אני פה, אפשר להתרגל. הנה, אנחנו נותנים שיעורים. אז אפשר להתרגל. אנחנו כבר 20 שנה לומדים. בלי עין הרע, אז מה? אסור לך לשכוח את מה שקדם, את היסוד לכל זה. כל הזמן. אהרון, מה רצית להגיד?
אותו פרינציפ שבחודש תשרי זה הפוטנציאל.
יפה מאוד, יפה מאוד. לכן המחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע היא בעצם עוסקת רק בזה. זה לא מחלוקת. על מה אני מסתכל עכשיו? על היסוד האלמנטרי? או על המימוש של אותו יסוד? איפה חשובה לי הבריאת העולם? האם בריאת החומר חשובה לי? או המימוש של כל הדבר הזה, כלומר גילויו של עם ישראל. אז אפשר לומר שבחודש תשרה נברא עם ישראל בפוטנציאל, בחודש ניסן של אותו זמן של יציאת מצרים, מומש הפוטנציאל של כל הבריאה. בגילוי עם ישראל שיצא ממצרים. כן.
בחודשים, נכון, יש את
הצרוך
של י'
כ' ו'
כ'.
כן.
אז לדוגמה, אם אני מבין שבשבוע מסוים זה או י' או ק' או ו', ואני יכול לצרף את ה' של כל יום, כמו שאתה מסביר לנו כאן, אז אפשר להבין איפה אני נמצא, איפה כל אחד נמצא.
נכון, נכון, בדיוק ככה. בגלל זה אנחנו מנסים לראות מהם הצירופים של כל חודש וחודש. כיוון שיש ארבע אותיות, יש בעצם ארבעה שבועות, לכל שבוע יש אות אחת. נכון? אתם זוכרים מה הצירוף של חודש אדר, נכון? איזה חודש, איזה צירוף יש שם בחודש הזה? יפה. כלומר, אנחנו עכשיו באיזה שבוע של החודש? אז אנחנו בהשנייה. אנחנו עדיין לא ביוד. מתי נעבור ליוד? בטו לחודש. כלומר, באדר, בפורים קטן. נעבור ליוד. חייב בפורים גילוי של יוד. חייב. כי פורים זה העניין שלו, לגלות את היוד הקטנה הזאת. את הפוטנציאל העמוק ביותר. אז אותו העניין נכון. אז אנחנו ממשיכים ביום השני. די התמרבה מים, אז מה אמרו ביום השני? מים. אז מים, מים זה סטטי. עכשיו זה מים... בתנועה. ביום החמישי. כן. יפה. זה בדיוק מה ששאלה השבת. לכולם נתת בן זוג, ולי לא. עם ישראל. אז עם ישראל מגלם בעצם את הפוטנציאל השבתי, שהוא בעצם המימוש. מה זה שבת? זה חוכמה שמתגלה במלכות. עם ישראל זה בדיוק זה. אנחנו מממשים את השבת העליונה בעולם הזה. אנחנו מביאים שבת לעולם.
וגם אחדות.
עם ישראל נברא כדי להביא את השבת לאנושות. זהו. בשביל זה אנחנו פה. אנחנו רק מקדמים אינטרס אחד של הבורא, יום שכולו שבת. אז יש מחלוקת בגמרא, מה זה שבת? האם זה יומא דגופה או יומא דנשמתה? אז אתה רואה שהוא נקרא יומא דנשמתה, אבל בכל זאת, בגלל שאין שם מלחמה בעולם האצילות בין הכוחות העליונים ובין הכוחות התחתונים, כולם נהנים. אז אתה גם אוכל, גם ישן, גם תענוג גשמי גופני וגם תענוג עליון. תשימו לב רבותיי, כל פעם שאתם מול בן אדם שיש לו מלחמה בין לבין, זה עדיין קטנות. אדם שיודע לחיות עם שלמות המערכת, הוא כבר אדם גדול.
לגשר על פערים, על כתבים.
למשל, נשמה וגוף. אתם תשמעו לפעמים שיעורים, הנשמה והגוף. פחד. או חומר, או אומנות. כן? יש דוקטור אחד שכתב באלון בתחילת המאה. היה איזה אלון שנקרא הניר. כן? אז היה פרופסור אחד שכתב, שהוא גם כן סופר, הוא היה אדם דתי, והוא כתב, קשה לי, כשאני נכנס לספריות של עם ישראל, לראות ספרים של פילוסופיה, של מדע, הייתי רוצה לראות רק ספרים של קודש. אז באותו אלון ענה לו הרב קוק, שבוע לאחר מכן, הוא אמר לו, אני מתפלא על אדם חכם כמוך, שכל כך נשאר בגלות. כן? זה מה שאתה אומר, זה כשאתה בגלות, כי שם בגלות קשה לחבר רוח וחומר, כי החומר שם קליפה. אבל כשחזרנו לארץ ישראל, אתה לא מתבייש לדבר ככה? זה מראה כמה אתה קטן.
בגלות רוחנית, כאילו, תקוע.
אז כאן, הקודש לא מפחד מלחדור אל תוך המציאות התחתונה של הכל. אז אל תפחד מזה, אל תראה כל הזמן את החומריות כדבר מאיים. ואז אתה תישאר תקוע באיזה דור, 1800, 1700, ואתה תחשוב ששם זה בעצם היעד. אל תפחד, תתקדם. תחדור למציאות התחתונה הזאת. כל דבר חדש יפחיד אותך. כן? חדש מן התורה, בעל הגן. כן? זה לא חדש. זה פשוט התפשטות בכל רבדי החיים. זה נקרא חזרתנו לארץ ישראל. לא לפחד מזה. לכן, המים, מה שנאמר בו התחלה, תיקון המים. אז מה זה תיקון המים? כשהמים מתחילים לחיות. זה התיקון שלהם. כלומר, לא אכפת לי ממים סתם. זה שנבראו המים, זה טוב ויפה, אבל מה זה עושה לי? אם המים עצמם לא מולידים משהו, לא מימשתי את המים. אם הנפט שהקדוש ברוך הוא ברא, לא ימצא יום אחד גפרו, שזה הבן זוג שלו, לא אכפת לי מהנפט. לא מימשתי את הפוטנציאל שלו. הדאוד הכתיב, זה שכתוב, יהי רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים. הכה מיה, הרי כאן ביום השני נזכר עניין המים, והכה מיה, וגם ביום החמישי נזכרו המים. הרי שיום החמישי שבהוד, כן? תחת הגבורה, גם. גבורה הוד, השלים בכוח הגבורה את פעולת היום השני. אומנת אליטאה, ואנחנו עכשיו מסיימים את המערכת הזאת, האומן השלישי, שהוא היסוד, הוא תיקן בעצם את היום השלישי תפארת. תיקן את פעולת היום השלישי. אז היום השישי חותם את היום השלישי לקבל יומת אליטאה שהוא כנגד יום השלישי שבתפארת. דאית מרבה, שנאמר בו, תדשי הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו, כל זה נאמר ביום השלישי, שהוא עניין ריבוי הזרעים, שהוא עניין פריה וריביה. איך זה מתממש ביום השישי? כל ההופעה של החיות ובני האדם, בסופו של ונאמר, ויתמר ביום השישי, שתיטאה כנגד זה נאמר ביום השישי, פרו ורבו ומילאו את הארץ. הנה, זה התיקון. שהוא עניין ריבוי בני אדם. רוצה לומר, בכוח התפארת, השלים היסוד שתחת התפארת ביום השישי את פעולת היום השלישי. אז רבותיי, בספירות זה בדיוק אותו דבר. ספירת החסד, מתחילה להתממש ביום הרביעי, כלומר בנצח. רעיון חשוב מאוד. כל פעם שאתה עוסק בעצם, למשל בספירת הנצח, מה המודל של ספירת הנצח? חסד, אל תשכח אף פעם. כי כשאתה בנצח, אתה בנקודה. אתה יכול לשכוח בכלל איפה היסוד שלה, מה אני צריך לממש פה, מה קורה בנצח. לכן אומרים לנו חכמים, כל הזמן תסתכל על הספירות כמראות. אחד משקף את השני. אז אם אתה עכשיו בחסד, אתה תדע שביום הנצח יש לך משהו לעשות. אתה יכול גם לארגן את הימים שלך בצורה כזאת, שביום הרביעי אתה תתחיל לממש את מה שעלה ברעיון שלך ביום א' בשבוע. ביום שני בשבוע תשים לעצמך יעדים, תוציא אותם לפועל ביום חמישי. ביום השלישי, שזה יותר תפארת איזון, תממש את זה ביום השישי.
וכל זה היה בשבת.
תמיד הכל, כי בעצם בסופו של דבר לא קיים שום דבר חוץ מהאחדות. אין עוד מלבדו. הכל לבוד. אבל כשאתה נוגע בדברים, אתה רואה כאילו זה מציאות. כמו קרן של שמש, זה קיים? זה לא קיים. למרות זאת, אתה רואה קרן. האם אתה לא מבין שזה בא מהשמש, שאין קרניים, שהשמש קורנת, אתה תתייחס לקרן כאל מציאות בפני עצמה. וזה לא נכון. אין קרניים. יש שמש שקורנת. אותו דבר. היום הראשון קורן. וגם היום הראשון בעצמו לא שייך. אלא שזו השבת. שהוציאה מעצמה, כן, שש זרועות. לא הבנתי כלום, תתחילי מההתחלה. מה זה היוד וההי של השבוע?
היוד כאווה,
כן.
בתחילת שבוע זה יוד והי.
לא הבנתי למה בתחילת שבוע זה יוד והי.
זה מה, כאילו שזה מתפשט מאמצע, אבל התיקון מרגיש כאילו שזה רק ביוד ובבה ולא בהי בהי. כאי והי זה הגילוי.
שם זה התיקון האמיתי. רק בגילוי. לא ביוד. ולא בבב. אין לנו מה לגלוס ביוד.
אבל בבב מתפשטת.
אהבה מתפשטת. כלומר, מה שיש לנו אנחנו לגלות, כל הימות השבוע זה רק ווקה. כן? אין זמן ביודקה. אין זמן. כמה זה בגמטרי הזמן? למדנו כבר.
97.
כמה זה? 97. 97, שזה מה? הוא בן. מה זה מה? זה אירנפין, וו, ובן זה ה, מלכות. כלומר, רק פה יש לנו בעצם זמן. זמן זה מה הוא בן. אין למעלה זמן. לכן אני אומר לכם ששבת זה חוכמה, למרות שאתם רגילים לחשוב ששבת זה מלכות. שבת זה לא זמן, זה יום. זה שנתנו זמנים בשבת, זה סוד גדול. איך אפשר לייחס זמן ליום? יום זה למעלה מן הזמן. אז זו כוחה של השבת, שיש לה מסוגלות והיא לא פוחדת לרדת לעולם הזה ולהתלבש במימד של זמן, להזיז קצת את יום שישי ואת יום ראשון, כלומר את האסלאם ואת הנצרות. כן, שכל אחד מכבד יום אחר, ואנחנו באמצע, תמיד. עם ישראל תמיד באמצע, כי הקדוש ברוך הוא מתגלה באמצע. כן, למה? כי בעצם החיבור הוא רק של שלוש מדרגות. אם אתה חז ושלום מנתק חיבור של שלוש מדרגות, יש ניתוק. אסור שיהיה ניתוק של יותר משתיים. אסור. השלישי זה כבר ניתוק טוטלי, חז ושלום. תשימו לב שאנחנו לא מוציאים ספרי תורה יותר מרווח של יומיים. אסור. כל יום שלישי, אחרי היומיים האלה, חייבים עוד פעם להיפגש עם התורה. אם לא, הניתוק הוא כל כך גדול שאתה לא יכול כבר לחדש. על זה נאמר על הבתולה, בתולה שחז ושלום, נגיד ילדה קטנה, עד שלוש שנים, הבתולים של החוזרים. זה הסוד. גם אם נקראו לה הבתולים. כי אסור להיפרד שלושה ימים. אם יומיים תעזבני, אני עוזב אותך, אתה עוזב אותי יום, אני עוזב אותך יומיים, שלושה נגמר הסיפור. לכן, האלף הראשון, האלף השני, מה קרה באלף השלישי? לא. איפה אתם? יפה, תורה. 2000 שנות תוהו, זהו, אסור יותר. אם יש עוד 1,000 כזה, הלך, נגמר העולם. חייב שיהיה תיקון. אתם מבינים כל הזמן, ואתם יכולים לראות את זה בכל התחומים. אסור שתהיה הפרדה של שלושה. תמיד. לדאוג שמקסימום שניים. למשל, חס ושלום, חלילה וחס, כן? אם אנחנו מבטלים שיעור 3 פעמים, קשה מאוד לחזור אליו.
תקופה של בין המצרים יש הרבה.
כן, כן, אז זה קשה מאוד לחזור. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים. סליחה?
גלות יותר טוב מתוהו.
כן.
2000 גלות, 2000 משיח.
אז אותו דבר, 2000 גלות, וביום באלף השלישי משיח. זה אותו דבר. נכון. תורה. נו, זה מה שאמרנו. אותו דבר. אותו דבר. תמיד דרך שלושת ימים. היו נכונים ליום השלישי. לא אחרי היום השלישי. ביום השלישי. ליום השלישי. בסדר? 2 ריק, 1 מלא. 2 ריק, 1 מלא. כן, חייב שיהיה 3. זה איקס עיגול, כן? תימני, תימני. טוב, עיגול. 2 איקסים, עיגול. כן, צריך. טוב. זה בשביל אדם. אז לכן, יש לנו את הבניין הזה. איפה היינו? בטקסט?
יאיר הקיעה בתוך המים.
מורים, הנה, זה טוב. אז נעשה אדם, זה זה?
זה מהבדל בין מים למים.
לא. עוד לא הגענו לזה. עוד לא, אנחנו... ושואל, מהי ומילאו את הארץ? מה כוונת הפסוק? כן? לפי הסוד, אתה כבר דף לפני.
תעביר את ההערות גם.
לפי הסוד, כן? מה כוונת הפסוק לפי הסוד? ומילאו את הארץ? משיב, כן? משיב, אלא ההי דהבת יבשה ביומת אליטאה. אלא שהמלכות הנקראת ארץ, שהייתה יבשה ביום השלישי, רוצה לומר שהיא הייתה כלולה עם התפארת שהוא בעלה. במילים אחרות, יש לנו פה בעל ואישה. כל מדרגה כזאת זה בעל ואישה, בן זוג או בת זוג. סליחה?
שם הייתה יבשה.
כן. דרך אגב, מה שואלת השבת? לכולם נתת? בן זוג.
בן זוג.
לא בת זוג, נכון? כלומר, מה זה ישראל ביחס לשבת? בן או בת?
בן.
בן זוגה של השבת. במים אחרות, השבת מגלה את ישראל, ולא ישראל ושבת. אתם מבינים לאן זה הולך? כלומר, רק ביום שבת אני מסוגל להבין קצת יותר מה זה עם ישראל. לכן, והייתה יבשה בלי שפע. כלומר, יבשה יבשה, מתה. סטטית. כן, עכשיו צריך בן אל. כי אין התפארת משפיע בה אלא על ידי היסוד. מה שאתה רוצה, זה בסדר, אל תדאג. עצם זה שאתה יודע על מה מדברים, אומר דרשני. כי אין התפארת משפיע בה, אלא על ידי היסוד. בסדר? איתמר הכה נאמר כאן ביום השישי, שביסוד ומילאו את הארץ. כלומר, מה זה עכשיו מילאו את הארץ? מי ממלא את מי? מי ממלא את מי? החיים ממלאים את המוות. נכון? הרי יבשה זה מוות. ברגע שזה מלא זה כבר נקרא ארץ. תשימו לב. כשזה הפוך, במקום שהאדם ימלא את הארץ, הארץ ממלאה אותו. איפה זה היה? במצרים. ותמלא הארץ אותם. לא מהם. בעברית היה צריך לומר ותמלא הארץ מהם. מה זה ותמלא הארץ אותם? כביכול הם התמלאו מהמצריות. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר מזה. לכן היסוד ממלא במימי השפע את המלכות הנקראת ארץ. הדאוד הכתיב זה שכתוב מלוא כל הארץ כבודו. ברגע שהכבוד, שזה המלכות, ממלא את כל הארץ, מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים ממלאים או מכסים, כן? זאת הברכה. לכן מלוא כל הארץ כבודו. רוצה לומר היסוד הנקרא כל ממלא את הארץ, שהיא המלכות. שהיא כבודו של זעיר אנפין. הגבר ממלא את האישה. ודה, ועל תיקון המלכות נאמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שאז נמשכו הערות גדולות למלכות. זה הסוד הגדול. ברוך שם כבוד מלכותו. למה אנחנו אומרים את זה בלחש? למה ביום הכיפורים אנחנו אומרים את זה בקול, אם זה אינטימי? יפה מאוד, שלא תהיה אחיזה, כי אנחנו עדיין בימות החול של הזמן. ומה קורה בימות החול של הזמן? לפי הקבלה, אסור להזדווג. לכן הזיווג האמיתי מתי הוא רק? בשבת. מה היה חטאו של אדם הראשון? שיזדווג לפני שבת. זאת הנפילה, זה נקרא אכילה. הוא מפרש במה מילה היסוד את המלכות. אומר קדוש, קדוש, קדוש. הם סוד החסדים של חסד גבורה תפארת. גם בחסד יש חסדים. גם בגבורה יש חסדים וגם בתפארת יש חסדים. שלושת החסדים של שלוש הספירות הללו זה קדוש, קדוש, קדוש. אדוני צבאות הם החסדים של נצח והוד. לכן יש לכם שני שמות כאן. י' כ' ו' כ' וצבאות. זה כבר נצח והוד. לקבל. והם כנגד מה שכתוב ייקבו המים, פירוש, יתאספו מימי החסדים של חסד גבורה תפארת, נצח והוד, יש לנו עכשיו חמישה חסדים, מתחת השמיים, מתחת זעיר אנפין. כלומר, פה. מן היסוד שהוא תחת התפארת הנקרא שמיים.